פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, ערב שבת פרשת קורח, ערב השבעת הכנסת, הממשלה ביום ראשון הקרוב, ערב טוב לך יעקב ריבלין.
ערב טוב אבי בלום. באיזה אווירה אנחנו פותחים היום, של קורח או של המרגלים? אני עוד נמצא במרגלים.
לא, תשמע, בוא, אתה ראיתי את המוסף שלך, עכשיו מישהו הקפיץ אותו שוב, את העולים ויורדים. ככה זה, פעם את הקואליציה, פעם את האופוזיציה, אז יורידו את הכיפה, לא יורידו את הכיפה עם כל הביטויים האלו, אבל אתה יודע, זה דרך העולם.
כן,
זה דרך העולם.
השאלה בדרך העולם, מי ישלם את זה כשאנשים לא יהיה למה לאכול, אבל
נכון,
טוב,
במיוחד בנגיעות בסטטוס קוו, זה בסוף מה שמאוד מפחיד ומרתיע ומעצבן, אבל תדע מה, בוא, אתה תמיד מחבר את הדברים לפרשת השבוע, אמרת קורח מרגלים, בוא נזרום על זה, נעשה את הפתיח שלנו בסימן פרשת השבוע.
נו, תראה, זה ברור, תראה, מה היה חסר, ניקח את קורח, וחזל אומרים שהוא היה אחד מהשירי עולם, היו לו 300 גמלים, שנשאו רק את המפתחות של האוצרות שלו, זאת אומרת, היה מולטי מיליונר, ביל גייטס של העולם העתיק, מה היה חסר לו במדבר, ואחר כך הוא מקבל שתי נחלות בארץ.
מה, הוא עשה אקזיט? כמה אקזיטים הוא עשה?
הוא עשה אקזיט ענק שם במצרים.
אקזיט ממצרים.
ממצרים ומביזת הים, מולטי מיליארדר. אז מה הוא הולך
לעשות כלום?
מה שהיה חסר לו, הוא רצה קצת את הכבוד. הוא רצה שיהיה לו איזה 8 גמלים משוריינים, שילבו אותו לכל מקום, הוא רצה
להשקע לכל ארץ. גמלים משוריינים זה גמל עם ענן כבוד. כן. זה גמל משוריין?
מה שהיה חסר לו זה כבוד, קצת שלטון, ותראה למה הוא עשה ומה הוא הגיע.
אתה יודע, יעקב, שיש שפת אמת מופלא, שהוא אומר שהסכימו לתת לו, היה מיועד לו להיות לוי גדול. הוא היה כמו שיש כהן גדול, היה צריך להיות לוי גדול, הוא מביא את זה ממקורות, לא ניכנס לזה, אבל הוא רצה רק כהן גדול, לא הספיק לו גם, אמרו לו חילופי, תהיה לוי גדול, יהיה לך את כל הגינונים, אבל לא, הוא רצה, אני רוצה להיות ראש ממשלה. אגב, אבל הנה, הוא לא היה בסוף, אצלנו, אם אתה עושה את הדימוי עכשיו, הנה, אצלנו הולך להיות ראש ממשלה, אז מה?
טוב, תשמע, כשאני מולך את משה רבינו בשכינה איתו, אז הוא יכול לפתוח את האדמה, והיא בולעת את פי, אבל בוא נגיד שלמלא הנס הזה של בליעת שהארץ נבלעה כמו בחניון הזה בשער הצדק השבוע, אז הוא באמת היה מצליח במזימה שלו, ותראה לאיפה הוא הגיע, הוא כמעט השביע הממשלה, הוא הלך לכל ראשי הסנהדראות,
250.
הוא גייס את כל הכנסת למעשה, נכון?
כן, דתן ואבירם כל... זה גם בגימטריה, זה פוליטיקאי, לא נגיד מי, בגימטריה קטנה או גדולה, הוא גייס, גייס.
גייס את כולם, איך הוא הלך? הוא הלך באותה שיטה, הוא חיפש את כל הממורמרים, ואחר כך חיפש את כל התהרנים. הממורמרים, גם שם היו כל מיני סערים וליברמנים.
כן.
ואחר כך היו כל מיני, אתה יודע, אלה מגלגלי העיניים.
הוא אמר, כי כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסו, אתה כל הזמן, אתה אח שלך לא מוכן לפנות את הכיסא.
כן.
אותה טרימינולוגיה.
כבר, כמה שנים מנהיג את זה, 20 שנה במדבר כבר זה היה.
כן.
הגיע הזמן להחליף, אנחנו לא פחות טובים, הכל יהיה בסדר.
וגם, אגב, עם הסיפורים גם, עם הסיפורים שלוקחים. כן, סליחה שאני קוטע אותך, עם הסיפורים גם שלוקחים את כל, את כל התרומו, או תדע, במקום להתמקד במה שמשה הביא להם, חיסונים, אני לא יודע מה, מן, זה בהשוואה לחיסונים אולי, אז הוא אמר, הנה, לוקחים רק ולוקחים התרומות, מעשרות, הכל הוא לוקח כן. לעצמו, לא יודע מה היה שם, היה סיגרים שם.
שהוא בא לאלבנה אחת ואמר לה, אתני, שהוא עשה איזה מין פרודיה כזאת, מין ארץ נהדרת, לוקחים ממך את הגיזה וככה, תהיית, יהיה לך, יקחו לך מעשרות, בקיצור, הוא בא ואמר להם, תראו, הם עושקים אותנו גם כלכלית, כי אין כמו זעם כלכלי, אני בכלל לא אומר את זה כל שנה כמעט, שקורח היה אבי המפלגות, הוא עבד לפי השיטות של כל החבר'ה שאנחנו מכירים, לאסוף ממורמרים, להתפלג.
אתה אמרת גם שהאונקלוס אומר, ויקח קורח, ויתפלג פה קורח.
כן, ודאי, הוא אבי
המפלגות.
אבל, כן, אבל מה, אז בשעתו, היה לו את האפשרות למשה רבנו לעשות נס, ושהם יבלעו באדמה, אנחנו, אין לנו ניסים כאלה, ואתה יודע מה, לפי זעקות השבר של החקים החרדים היום באספה, ביום שני או שלישי השבוע, חשבתי שהאדמה הולכת לבלוע אותם.
האמת שככה זה נראה. גפני, היה נראה שהרגע הוא יצא מבטן האדמה בשער צדק עם הצעקות שלו, אבל אגב, הוא יכול לבוא בטענות רק לעצמו, אני מזכיר לך מי הזמין, או אחר כך אומר שהוא לא הזמין, אלא הוא הוזמן, אבל ליד מי הוא ישב רק לפני שבועיים שלושה, בכנס ההצדעה למתנדבים החרדים, תדע עם יאיר לפיד, אז בואו, כל המשחק הכפול הזה שיום ככה ויום כזה, כמו אגב עם אירון, יום כן ועדת חקירה ממלכתית, יום לא, ואחר כך הם אומרים, הם באים בטענות למי? לעיתונאים החרדים, אתה מבין? כל מיני הזיות כאלה, שיהיו נעולים על עצמם, שיהיו בקו אחד, אני מזכיר לך כל מי זיגזג, ואמר, כן ביבי, לא ביבי, כל מיני אמירות שלא יכולת להבין איפה הם עומדים, ואחר כך שיבואו בטענות לאחרים, גם הם יש להם חלק לא מבוטל, בכל מה שהגענו עד הלום.
אפרופו פרשת השבועות, אז מה עשו בני קורח שהם נבלעו בתהום? צועקים שמד, ותורת אמת, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אני חושב שהח"כים החרדים מתוך התהום צועקים עדיין
רק ביבי.
רק ביבי, רק ביבי.
אתה רואה, אפשר לצחוק גם על זה, תראה מה אני אגיד לך.
אבל אתה יודע מה אבי זה?
אבל הם אומרים שמה שבאמת תפס אותם, אפרופו, גם גפני אומר שמה שבסוף תפס אותו זה שהוא קרא את ההסכמים הקואליציוניים, ושם באמת אתה רואה, ראיתי שכתבת בטור, שמשנים באמת מוסכמות שהיו כאן מימי בן גוריון, וברגע שאתה מעלה את זה על הסכם קואליציוני בתמיכת מפלגה דתית, זה גם אם עכשיו לא יהיה כלום, ואני מניח שכן יהיה, אבל זה כבר נקודת הפתיחה לכל מסע ומתן עתידי, והאמת שבעניין הזה הם צודקים לגמרי. זעקות השבר במקום.
כן, אתה יודע, לי, אולי אני קצת ציניקן בעניין הזה, הפגיעה בצביונה היהודי של המדינה פחות מפריעה לי, כי אני לא כל כך מתייחס אליה כמדינה יהודית. זה נושא, זה מדינה
כן, אבל,
שבועים,
דוגמה.
שנותים לנו קצת לחיות, אבל משהו
אבל אתה רוצה לחיות. לאכול, אדם שאוכל כשר, לא רק מהדרין, אדם שאוכל כשר, הוא לא יוכל לאכול כשר של רבנות,
כן.
כי זה יהיה לך מג'לג'וליה. אתה פוגע בכל העמך, בכל האנשים שאוכלים.
אבל נצטרך להתכנס בתוך עצמנו, כמו הקהילות היהודיות.
אבל עזור אותנו, יש לך ציבור מסורתי ענק, כשהוא רואה רבנות תל אביב, או ירושלים, או רחובות, הוא יודע שהוא יכול לאכול שם. או
רבנות צוהר, כן.
אז הוא בשוהם, יש כאלה אולי שלא יוכלו, אבל רוב המקומות באמת, כשאתה משייך אותם לרבני ערים, ועדיין רוב רבני ערים כאן הם אנשים ראויים, אז אנשים אוכלים, עכשיו אתה שולל את זה מכל האנשים, אותו דבר על גיור וכו', אתה מבין? זה שינויים דרמטיים, כן. דרמטיים, באופייה היהודי של המדינה, כן. אם הדברים האלה יעברו.
אבי, אנחנו יכולים להעריך הרבה בצרות שהממשלה הזאת תביא לנו, אבל בוא נשמע אותם ממקור ראשון, מאדם שראה את ההסכמים עוד לפני שהם פורסמו, ומאדם שעקב אחרי מסכת הנוכלות של בנט ושקד, בנט ושקד כבר חודש ימים, יהיה איתנו מיד אחרי...
אגב, יש הציץ שקדים, זה גם מפרשת השבוע.
כן, ואני זוכר בנבואות...
מתי אהרון? איזה מתי אלה שקדים?
אני זוכר משהו אחר גם כן, בירמיהו שמעת, רואה מקל שקד אני רואה, ואומר, היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשות, זה אחת מהפטרות הפורנות, אבל לא נקווה שלא נגיע לזה, אנחנו יהודים מאמינים, ואומרים שהכל בידי שמיים. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד אחרינו יהיה השר הנוכחי, הרב אריה דרי, ונשמע ממנו במקור ראשון, מה הוא מתכונן לעשות, ואיך הוא וחבריו מתכוננים להילחם בממשלה הזאת מעבר לכל מיני גידופים בכללות. יישארו עמנו, אנחנו מבטיחים לכם רעיון מרתק.
שלום וערב טוב ליושב ראש ש"ס, שר הפנים עדיין, הרב אריה דרי.
ערב טוב לכם, חודש טוב ובשורות
טובות בעזרת השם. בהחלט, תראה, הרב דרי, זה לא פעם ראשונה שהחרדים הולכים לאופוזיציה, היינו שם ב-2003 עם תומי, היינו ב-2013 עם הבן שלו יאיר, אבל אף פעם לא שמענו קריאות שבר כמו עכשיו, ובטח שלא ביטויים כמו שמר שעים מרכב, רפורמים שיוריד את הכיפה מעל הראש. מה קרה הפעם?
שני דברים קרו הפעם. אחד, שבאמת ההסכמים שהתפרסמו השבוע, ההסכמים שעליהם יש עתיד שלמעשה, זה ממשלה של לפיד ודיברמן מרכיבים. נתנו לבין תפקיד, אפשר לומר מקצועי במרכאות, להיות בטייטל של לקבל שיירה מובטחת של ראש ממשלה, למעשה אבל הם מנהלים את הממשלה, ברור שנפתלי בנט לא יוכל לנהל את הממשלה כראש ממשלה, הוא לא יוכל לנהל לא את הנושא הכלכלי, לא את הנושא הביטחוני, לא את המדיניות חוץ.
למרות שיש לו זכות
וטו. אבל יש לו זכות וטו, יש לו זכות וטו, והוא הכניס, הוא עיגן את הסטטוס קוו בהסכם שלו עם יש עתיד, שהוא הסכם הגג. הוא די מחוסה.
אני מבין את זה, אני עוד לא התחלתי אפילו לעלות על השאלה.
אוקיי, תזרוק.
אוקיי, אז אני אמרתי, ההסכמים הללו שיש עתיד חתמה עם ישראל ביתנו, עם מרץ, עם תנועת עבודה, בפירוט כל כך גדול בנושא דת ומדינה, בכל נושא, אם זה בנושא של טהרת המשפחה, של הייחוד, של הגיור, של שבת, של עולם התורה, של בני הישיבות, שבכל נושא ונושא, אף פעם לא היה כזה חתימות, אפילו אם לא מתכוונים לקיים. גם עצם החתימות שמניחים אותם על שולחן הכנסת, ומי שיושב בממשלה שם, ומי שאמור להיות ראש ממשלה של הסכמים כאלה, לכן, זה דבר ראשון. לכן, זה השאלה הראשון. החלק הראשון של התשובה לשאלה שלכם. החלק השני, גם ההפתעה הגדולה, אני אומר לך את האמת, בעיקר ההפתעה של חבריי וידידיי, הרב גפני והרב ליצמן, שהם, בעיקר הרב ליצמן, היה בידידות קרובה מאוד עם נפתלי בנט, הרב גפני שדיבר איתם כל הזמן, והוא היה משוכנע לפי ההבטחות שהם הבטיחו לו, והם אמרו לו שאין כזה דבר, לא תהיה פגיעה בסטטוס קוו, ולכן כשהם ראו את החתימות, והם לא ילדים, הם מבינים שאם יש עתיד חתמה עם השותפים בקואליציה, ואם נפתלי בנט הוא סך הכל 6 מנדטים מתוך 61 מנדטים שיש להם, ונכון, נפתלי בנט בא מרגיע אותנו ואומר לנו, הוא לא אומר דרך אגב, אנשים שלא אומרים, יש לנו סמכות וטו. מה זה סמכות וטו? למה נאמין לך על סמכות וטו? חוץ מזה, הסמכות הזו לא סותרת...
אגב, הוא כן אמר, לא לכם, אם אפשר לעצור אותך רק לרגע, לא לכם, אלא הוא פנה ישירות למגזר החרדי. הוא אמר, אני לא אפגע בעניינים הדתיים, לא אפגע לכם בתקציבים, ובעצם הוא אמר, חברי הכנסת שלכם שזועקים חמאס, הם בעצם קשה להם ממה שאנחנו הולכים לעשות עם ועדת החקירה הממלכתית במירון. הוא דיבר, אבל לא איתכם, אלא מעל הראש שלכם.
אני אתייחס לכל זה. אז דבר ראשון, קודם כל בוא נתייחס להסכם שחתומה עליו ימינה, שהם אומרים ככה, הם בעד, בוא נראה איפה הם לא פוגעים בסטטוס קוו עדיין, מה זה נקרא סתם עדיין סטטוס קוו, כן? בנושא הגיור, שזה היה משפט אמפה של כל גדולי ישראל לאורך כל השנים, כדי שנוכל לסמוך עדיין על בתי דין הרבנים ועל רישום הנישואים, ולא להזדקק חלילה למה שקורה בגליות עם ישראל, לקהילות, שכל אחד ינהל פנקסים לעצמו. ברגע שפעם ראשונה, ימינה, שהיא מרכיבה את הממשלה, וגם היא מופקדת על משרד הדתות, אומרים שאנחנו תומכים בעד גיור, אמנם כביכול כהלכה, אבל שכרבני הערים יכולים לנהל אותו. אנחנו יודעים כמה כל גדולי ישראל, הרב אלישיב זצ"ל, ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, וכל גדולי ישראל הבינו מה הסכנה הגדולה שכל רב עיר יעשה, ואנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים בדיוק איזה רבני ערים יש במקומות מסוימים, וברגע שנותנים להם את הגיור, זה המשמעות של זה, שאי אפשר יהיה לסמוך יותר על היחוסין של הרבנות ושל בתי דין הרבנים. זה אחד. שתיים, מתווה הכותל. הם תומכים, הרי הם התחילו, נפתלי בנט הראשון שהתחיל כשר הדתות עם המרפסת המפורסמת בכותל הדרומי השם מרחל. אבל עכשיו הם הולכים כבר על מתווה כותל הרבה יותר רחב, והם תומכים בדבר הזה. תמשיך הלאה, בנושא חוק הגיוס, הם תומכים בחוק של אביגדור ליברמן. בכל הנושאים הללו, עכשיו הם אומרים לגבי תחבורה ציבורית בשבת, מה שכתוב בהסכמים של אחרים, אנחנו מתנגד. למה שאני אסמוך עליהם? למה שנאמין להם? הם הבטיחו לנו כל הזמן שלא יחו עם ממשלת שמאל, שלא ישו תחת לפיד, לא ישו עם מרץ, לא ישו עם מפלגת העבודה. כל ההבטחות הללו שאני, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני, באיזה שפיים נאמרו, באיזה להיטות ובאיזה נחישות שהם נאמרו, וכל זה הלך לאיבוד. אז מה? אפשר ללמד זכות ולהגיד מה אפשר לעשות, הם פחדו מבחירות, הם לא עשו בחירות, הם רצו להציל כאן מישראל מהכאוס, המשבר הפוליטי, ולכן הם עשו מה שהם עשו כדי שיש שלטון בישראל. אבותיי, הם יודעים...
וגם הוא אומר, אתם השארתם אותנו גם מאחור בפעם הקודמת. כן. גם נכנסתם לממשלה בלעדינו, לא קרה שום דבר, תשבו קצת באופוזיציה, בעצם זה מה שהוא אומר.
נפתלי בנט ואיילת שקד, הזוג הזה, יודעים יותר טוב מכל אחד אחר, שמי למחרת הבחירות, ברגע שהתפרסמו תוצאות, ובעיקר ברגע שביבי נתניהו קיבל את המנדט להרכיב את הממשלה, ואם הם היו מכריזים, אנחנו שייכים לגוש הימין, אנחנו ביחד 59, אמנם סמוטריץ' לא מסכים שנשביע ממשלה ב-59 ונסתמך בהימנעות על רע"מ, הם יודעים שביום שהם היו מכריזים שאין יותר אופציה של בחירות ואין יותר אופציה של ממשלת שינוי או ממשלת שמאל חילונית, הם יודעים שהייתה לנו ממשלה והיו מצטרפים אחרים. הם היום הראשון בתחכום גדול מאוד. אנחנו לא הבנו את זה בהתחלה, היחידי שאני חייב לומר הבין את זה נתניהו. מההתחלה הם השאירו על השולחן בגלוי, בכל מיני תרגילים, הרוויחו זמן והשאירו את ממשלת השינוי השמאל החילונית על השולחן, ולא היו מוכנים לחתום איתנו, אם בהתחלה זה היה בלי רוטציה בכלל, אחר כך עם רוטציה אחרון, אחר כך עם רוטציה ראשון, ואחר כך, והכי גרוע, שכבר לפני 10 ימים, שבועיים, שכבר ביבי נתניהו קיבל את הצעתי והסכים שגדעון סער יהיה ראשון שנה ורבע, ושנפתלי בנט יהיה על 5.5 מנדטים שיש לגדעון סער, ונפתלי בנט גם על 5-6 מנדטים שיש לו שולחים איתו, גם יקבל שנה ורבע בסוף, והיה סיכוי גדול מאוד, זה היה ביום שישי, במוצאי שבת הייתה התכנות גבוהה מאוד לסיים את העניין, והייתה ממשלה של 65 לפחות. מי שטרפד את זה, זה נפתלי בנט, הילד שקד טרפדו את זה.
קטע, אתה יכול אבל לנסות להבין את הצד שלהם, הרי נתניהו מנסה לרמוס אותם כבר 10 שנים, הרי כי הוא הקים את הקואליציה עם גנץ, הם יכל להיכנס, הוא דוחק אותם, הוא משפיל אותם, בוא, הרי נתניהו צבר לעצמו סבב כזה של שונאים, את בנט ואת צער ואת ליברמן, בסופו של דבר אלה אנשים שחיסלו אותו, אז אנחנו יודעים שיש הרבה דברים מאוד אישיים בפוליטיקה, והייתי רוצה לשמוע ממך, האם נתניהו התנהג פה טוב לאורך, לא רק הדרך הזאת, אלא בכל ההתייחסות שלו לבני אדם?
הרב יעקב ליבלין והרב אברהם בלום, אני שואל אתכם, יהודי שומר תורה ומצוות וירא שמיים, גם אם הוא פגוע, גם אם פגעו בו, ואני באמת, גם, אנחנו, גם בממשלה האחרונה שהקמנו עם גנץ, כן? מה פושנה? אני ויתרתי, לש"ס היה 9 מנדטים ולימינה היה 6 מנדטים. לנו היה מגיע 3 שרים, ולהם היה מגיע 2. ואני ויתרתי על השר השלישי כדי שהם יקבלו 2, ואנחנו נקבל 2 כדי שהם ייכנסו. הם קיבלו הרבה מעבר מאיתנו, והסכמנו העיקר שיכנסו בפנים, למרות שלא צריך אותם בקואליציה, אבל אמרנו, אנחנו גוש, ואנחנו צריכים לשמור על הגוש. הם לא רצו. הם לא רצו, לא יודע מה הייתה מזימה כבר אז, אם כבר אז חשבו, או שפשוט מאוד לא הסתפקו בזה, והם לא האמינו שאולי הם נשארו בחוץ, וחשבו. הרי מי נתן להם את תיק הביטחון לפני 1.5 שנים, כשלא היה להם מנדטים כמעט? מי נתן להם את כל מה שהם קיבלו? זה לא נכון. אז גם אם הם נפגעו בצורה, בגלל שיש להם שאיפות גדולות, אמביציות אישיות, והם לא מקבלים את מה שהם רוצים, אז בגלל זה, למכור את ולנקור את השבת, ולנקור את כל היהדות, וללכת עם מרץ ועם ליברמן, גדול שוננו, ולעשות את הממשלה, ולעשות
כן, אבל... את כל... אבל הוא הולך להיות ראש ממשלה, מה ההיגיון לשרוף את כל הגשרים? אתה יודע מה? אני אותך, כשאתה מדבר על זה שישבתם לישיבה משותפת, אז כשגפני דיבר על הורדת הכיפה, אני ראיתי באותה תנועה סיבובית שמחכים אותה בארץ סדרת, שאתה ככה מסובב את הכיפה ולא נוח לך עם זה. מה ההיגיון בטרמינולוגיה הנוראית הזאת, שלא שמענו אף פעם כלפי נציגים דתיים?
וגם לא, גם כלפי חילונים.
תראה, כל אחד בסגנונו, אבל אני מבין את חבריי. הם היו בהלם הרבה יותר גדול ממני, כיוון שאני ידעתי כבר עם ההסכמים הללו, לצערי הרב, שמתגבשים ומתהווים כבר ימים רבים. הם הופתעו מאוד באותו יום. לכן, כשבן אדם נמצא בכאב נורא, ובתדהמה נורא, אז אי אפשר לשפוט אותו על ביטוי כזה או אחר. כשאתה מצפה מיהודי שכביכול מכנה את עצמו דתי, וכשאתה שומע במפלגה שרוצה לשמור על הסטטוס בו ועל היהדות ועל הדת, כשאתה שומע את הנציגים שלהם, מתן כהנה ואחרים, וניר אורבך ואחרים, ואידי צילמן, שהם ישמרו ויעשו שהכל, ישמרו על השבת ועל כל הדברים האחרים, ולא יפגע אף אחד, כשאתה רואה את ההסכמים האלה על השולחן, שהם הסכימו בכלל, שיחתמו עם המפלגות השותפות שלהם, כשאתם הולכים להיות שם מיעוט קטן ביותר, אז אני, אי אפשר לשפוט את החברים.
אגב, הרב דרי, אני רוצה להזכיר לך
זה נבע מתוך כאב, זה נבע מתוך כאב לב אמיתי, ומתוך תדהמה גדולה.
הרב דרי, אני רוצה להזכיר לך היה אדם אחד, מרן זצל, שיבחן את שני את הגופים האלה לבית היהודי שבנט הקים בשעתו, הוא קרא בית של גויים, ולליברמן הוא קרא השטן, הקטן או הגדול. אבל אני רוצה לשאול אותך, הסברת לנו לבנט, אבל תראה, נתניהו לא היה נופל עם גדעון סער, לא היה קם נגדו, ולגבי סער אין לנו הסברים. הוא רמס אותו ללא כל הצדקה. אתה יכול למתוח לנתניהו ביקורת בנושא הזה, או שאתם במסגרת הגוש לא מותחים אליו ביקורת בכלל?
לא, אני כבר, אם אתם זוכרים כאן, הזיכרון שלנו באמת כבר קצר מרוב האירועים הדרמטיים שאנחנו חווים, אבל אם אתם זוכרים, במערכת הבחירות האחרונה, אני אמרתי כמה וכמה פעמים שנתניהו טעה לגבי ההתייחסות שלו לגבי גדעון סער. לפי דעתי, באמת לא היה צריך להתנהג אליו בצורה כזו. גדעון הוא אחד מראשי הליכוד, והיה צריך להתייחס אליו בהתאם דרכבות הממשלה, לתת לו תיק נכבד ולשתף אותו. אבל למרות זאת, קראתי אז במערכת הבחירות לגדעון, אמרתי לו, המקום שלך אצלנו, אתה חלק מאיתנו, אנחנו בעזרת השם, אתה עוד בחור צעיר, ויש לך עתיד, ותלך איתנו ביחד, ואנחנו בעזרת השם, כשהגיע זמנך, אנחנו נתמוך בך גם, שאתה תהיה בהנהגת הליכוד ובהנהגת המדינה. גדעון סער הלך לבחירות שלנו, ואני עכשיו נכנס גם עכשיו ביקורת על גדעון סער. למרות שהוא הבטיח, הוא לא כמו נפתלי בנט, הוא לא שיקר את הבוחרים, הוא אמר, אני לא הולך לממשלה, אני אעשה הכל שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, אני יהיה ראש ממשלה, אני אדאג. אוקיי, אבל הוא נחשב בבחירות. הוא קיבל 5.5 מנדטים, והשישי נכנס בהסכמי עוד וקולות. כל הקולות שלו כמעט ללא יוצא מן הכלל, הם מהמגזר של הימין במדינת ישראל. נכשלת, לא הצלחת. למעלה, גדעון, אתה דמוקרט הרי. למעלה מ-52 מנדטים ביותר אמרו כן לנתניהו. לך נתנו רק מספר מנדטים מועד. אוקיי, אז לא הצלחת, אז הולכים, עושים, לא הצלחתי להשיג את כל מה שאני, כיוון שלא נתתם לי כוח, אז בבקשה, במקום זה ללכת וללכת לשמאל, וללכת להקים ממשלה, ולשאיר את כל הימים בחוץ, ולסכם את ארץ ישראל, את תורת ישראל, שהיא חשובה גם לגידה.
השאלה היא, ואני מבין ש, אני מבין שלמשל פורוש ויעקב אשר העלו את זה בסירה מול גפני, וליצמן. השאלה, למה כשראיתם את זה בא, והבנתם שבנט בורח ושר בורח, למה לא שמתם לנתניהו אקדח על השולחן ואמרתם לו, גיבינו אותך, עכשיו תעביר את השרביט למישהו אחר בליכוד? וזה בוודאות לא היה משליך אותנו לאופוזיציה.
על איזה ישיבת סיעה אתה מדבר שאלו את זה?
בישיבת סיעה של יהדות התורה, לא אצלך, לא המשותפת.
איפה אני יודע. אצלי, כשישבנו בישיבה המשותפת, אני התייחסתי לזה, לחברי כנסת, כדי להתקן אותם מה היה במהלך הדברים הללו. ואמרתי שלאורך כל הדרך, ואני חושב שהייתי די שותף לכל המהלכים פחות או יותר שאני יודע, עם נתניהו, מהתחלת הדרך, ונתניהו מהתחלה הציע גם לגדעון, גם לנפתלי, ואחר כך לשניהם ביחד, וגם לגנץ, ונתניהו בשלב די מוקדם, חסיד, שאני הופתעתי, ואני בהתחלה התנגעתי, הסכים לוותר להיות ראשון ראש ממשלה, אם זה לנפתלי בנט, אחר כך לגדעון סער, או לפני זה, כן, בעצם נפתלי, אחר כך לגדעון וגם לגנץ. אז לכן, עם כל הכבוד, זה לא היה שלב שחשבנו, או שהתרשמתי אפילו פעם אחד במהלך המסע ומתן, שנתניהו, בגלל שהוא נאחז בקרנות הכיסא שלו, הוא מתרפד לנו הקמת ממשלה. אז אני חוזר ואומר, ממשלת ימין, שכל השותפים הקואליציונים של גוש הימין, עם גדעון סער ועם נפתלי בנט ימינה, לא קמה, האחריות הבלעדית או האחריות המרבית לזה שלא קמה, בלעדית זה לא מילה נכונה, אבל המרבית זה לנפתלי בנט ואיילת שקד.
שבנט וסער אומרים בכל מיני רעיונות, אמרו גם, הדליפו לנחום ברנע בידיעות, שהם הציעו לחרדים כמה פעמים לתמוך מבחוץ או אפילו לבוא מבפנים, ואז להינצל מגזרות ליברמן. אתה קיבלת הצעה כזאת?
לא, אף פעם לא קיבלתי הצעה כזו. וגם אתם רואים בהסכמים, וגם ליברמן אמר אתמול, פורסם בישיבה צייה שלו, או בישיבה פנימית שלו, שאין מצב שהחרדים ייכנסו. אני יודע שנפתלי בנט וגדעון סער, ובעיקר זה בא מהצד של בנט ואיילת שקד, שמסרו לגדעון סער ואחרים, החרדים לא יכולים להיות שותפים להפלת נתניהו ולהרכבת ממשלה. אבל בפירוש כן הם אמרו שיש לנו אחיזה טובה בתוך היהדות החרדית, שמיד אחרי שתקום הממשלה, או שהם ימנעו איתנו את זה, או שהם יהיו איתנו ביחד.
וזה הולך לקרות?
לא, אתה ראית את התגובות, מי שרצה לראות את התגובות השבוע, אז הוא שמע את התגובות. אין שום מצב שבעולם שאנחנו נשתף עם פעולה, עם ממשלה.
הרי שתצטרך תקציב, לא תרים טלפון לשר החינוך, לא תרים טלפון ליפעת שאשא ביטון או לאלקין משהו לבנייה. מה, תחרימו, תנתקו טלפונים?
מה פתאום? למה זה שאלה עם הכסף? למה עם איזה...
אז תשתפו איתם פעולה.
לא, אנחנו נשתף פעולה, אנחנו נפעל ונקבל את מה שמגיע לנו כדין. אנחנו, הפקידים שלנו, מי שממונה על כל תחומים שלנו, כל אחד בתחומו יפנה, ואנחנו בכנסת נדאג לכך, בוועדת הכספים בכנסת נדאג לכך, שכל הזכויות של הילדים שלנו ושל הציבור שלנו יהיה. לא נצליח, נלחם בכל הכוח, אם זה ברחוב, אם זה בבתי משפט, ונלחם ובכנסת, ונפיל את הממשלה הזאת מה שיותר מהר. אנחנו לא זקוקים, אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו צריכים להתכופף, ולהגיד ובקש נדבות, בשום אופן שלא. ותזכרו שאם הממשלה הזאת, אם תושבה ביום ראשון, היא תושבע על רוב מאוד קטן של 61-59, שארבעה מתוכם זה מפלגת של מנסור עבאס. לכן הקואליציה הזאת היא מאוד שבירה, ולא לשכוח, הדבק...
אגב, הם נעלו את בנט חזק מאוד בתוכה, שהוא לא יוכל לצאת בשום אופן, כמו אסיר.
דקה, הדבק שמדביק אותם להרכיב את הממשלה ביום ראשון, הוא הוצאת נתניהו ומשפחתו מבלפור. הדבק הזה, אם הם יצליחו במזימתם ביום ראשון, יעלם, ואז אין דבק.
אני רוצה עוד שנייה לפני זה, כי ענית שכן תרימו טלפון, שכן תרימו טלפון ותנסו להציל את מה שאפשר, לא בדרך של תחנונים, אז למה הודעתם שתחרימו את כל מי שהוא ישתף איתם פעולה או יהיה יועץ שלהם? למה לא מה שנקרא אצלנו להציל יקר מזולל? למה להחרים?
בשום אסור לתת לגיטימציה לאנשים שעשו את הכל כדי לפגוע ביהדות, והם נמצאים והקימו ממשלת שמאל חילונית. כל מי שישתף פעולה מתוך המגזר החרדי, אין לי, אני לא יכול להכריח אף אחד, אבל דבר אחד אני יכול לומר לו, ואנחנו מאוחדים בזה כולנו ביחד, מי שישתף איתם פעולה בצורה כזו או אחרת, כדי כביכול ליהנות ממתנה השלטון, או ליהנות להנאות אחרות כאלה ואחרות, הוא לא יוכל יותר להיות חלק מאיתנו. איתנו לא ישתף פעולה יותר. אנחנו ננהל...
מתן כהן, השר הדתות, תרצה לראיין דיינים. מה, תגידו להם, לא ללכת אליו? איפה זה נגמר?
אבי, אתה תראה את כל הכללים איפה זה ייגמר, עם כל הכבוד. יהיה ועדה, שר הדתות לא מראיין דיינים. זה לא...
אבל הם יושבים איתם במזנון, אתה יודע איך הדברים עובדים. גם אצלכם זה היה ככה.
סליחה, יש ועדת משנה, יש ועדת משנה שבוחנת דיינים, והם יכולים לבחן. אנחנו לא, אנחנו אמרתי לך, נתבע ונבקש את כל מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו צריכים כדן וכדין. אומנם הם מנסים עכשיו לשנות, שכחתי גם לומר את זה, בהסכם של ימינה, יש שם שינוי כללי המשחק, איך ממנים דיינים, שגם כשאנחנו היינו בשליטה מוחלטת בתוך הממשלה, והם לא היו בכלל, הם לא היה להם ייצוג בממשלה, אנחנו דאגנו שבכל ועדה למינוי דיינים יהיה שליש לציבור הדתי הלאומי, נכון? דאגנו שיהיו דיינים הגונים ותלמידי חכמים בירי שמיים. הם עכשיו הולכים לשנות את זה כדי לא למנות במגזר החרדי, או למנות מעט מאוד במגזר החרדי. הם הולכים לשנות את הכללים מינוי של רבנים, כדי שיוכלו לבוא רבנים רק שהם רוצים לתמוך. הם הולכים לשנות את כל הכללים בקולות של מרץ, בקולות של ליברמן, בקולות של תנועת העבודה ושל אבא ושל יש עתיד, ואתם אומרים לי למה אנחנו לא משתפים פעולה איתם ביחד, ולמה אנחנו זועקים זעקה גדולה מאומרה.
תראה, הנושא הכי בוער שעומד כרגע על הפרק זה חוק הגיוס. הרי תוך חודשיים נגמרת הערכה שנתן הבג"ץ, נדמה לי ביולי. עכשיו, אם תתנגדו לחוק הזה ותילחמו בכל דרך, ליברמן יכול להגיד לכם, לא רוצים חוק, שלא יהיה חוק. ואז עוד חודשיים, בג"ץ אומר שכולם חייבי גיוס, אז אולי לא ישתחו מסעיות לפונוביץ', אבל ראינו פעם שעברה שברגע שאין הסדר ואין הערכה, אז פשוט סוגרים את כל הברזים. אז זאת אומרת, אין הרבה מה לעשות נגד ליברמן בקטע הזה.
תראה. בגלל זה אנחנו לא נתמוך בחוק שלדעתנו, החוק הזה לדעת רבותינו, החוק הזה לא טוב. החוק שכפי של ליברמן ובנט הסכימו להביא אותו, זה חוק שמפעיל סנקציות, זה חוק שאחר תקופה מסוימת שהוא, אם לא ימלאו את המחסות ואת המספרים שהם גדולים מאוד, לא יעמדו בהם, אז... החוק מתבטל ומיד יש סנקציות.
בעוד שש שנים הוא מתבטל. בינתיים, אולי תקום ממשלה אחרת.
אין בינתיים, אין בינתיים, עם כל הכבוד. אין בינתיים. אנחנו צריכים להשמיע את הכל האמיתי. עכשיו, אתה שואל אותי מה יקרה.
זה יותר טוב אבל מהחוק של לפיד העביר בשעתו. זה בטוח.
ונכון, ולכן התנגדנו לחוק של לפיד, ולכן לחוק הזה אנחנו...
נמנעתם בקריאה הראשונה.
כדי לתקן אותו, זה היה הסיכום הברור ביותר. והיה גם הנוסח המוכן. אני רוצה להזכיר לכם שאת החוק הראשון של לפיד, הילד שקט שעמדה בראש הוועדה, אתם זוכרים את ההבטחות שהבטיחה לכולנו, לא יהיה סנקציות פליליות, לא יהיה סנקציות פליליות, על אחריותי, אני אחראית לזה, אתם זוכרים את זה, נכון? וראיתם מה שקרה בחוק של לפיד?
זאת אומרת שקרנית פתולוגית.
זו הייתה מידע חד פעמית שלה, היא בדרך כלל עומדת במידתה.
חד פעמית, חד דו פעמי, מה היא עשתה עכשיו לרמות אותנו שוב?
טוב, אז לכן אני אומר, לגבי התקציבים, אני רוצה לומר לך, למרות ההבטחות כביכול שהם שדרים, אנחנו לא נפגע בעולם התורה, אנחנו לא נפגע בתקציבים של עולם התורה, אני כבר יודע, וזה גם מסוכם, אני גם יודע מאלה שנהלו את המסע ומתן, ששר האוצר המיועד ובעל הבית של ועדת הכספים, למעשה ראש הממשלה הכלכלי של ישראל, שאף אחד לא יוכל להגיד לו, עד כדי כך שמישהו אמר לי אתמול, אחד מהשרים הבכירים, אני לא אגיד את שמו, אמר לי בחוש הומור, אבל זה היה, הוא תיאר טוב מאוד את המצב, הוא מתאר לי שליברמן יושב במשרד האוצר על קורסתו, ויגידו לו שראש הממשלה מחפש אותו, אז הוא יגיד שיתכבד ויבוא אליי לפה, אני אדבר איתו. עד כדי כך, זה יהיה תחושת השלטון של אביגדור ליברמן. הוא הודיע שהוא מתכונן לבטל, להכניס את הסעיף פשוט, כאילו גם ענייני, שכל ההטבות שניתנים לזוגות צעירים או לבעלי משפחות יתנתנו רק למי שיש כושר הסתכלות לשני בני הזוג. המשמעות של הדבר הזה, מי שמבין טוב את העניין יודע שאין...
גם צהרונים? לכל רוחב הגזרה, מה שנקרא?
לכל רוחב הגזרה, מפעוטונים...
זה סגירת הכוללים, מה זה?
זה סגירת הכוללים, אז מה אומר כשאותו אחד שהם כיפה על הראש, תן לי את זה, אומר לי, זה הדבר היחידי שהסכמנו לאיבט, שהוא עמד על זה ולא התנגדנו לזה. ואז אני אומר, אתה מבין שזה סגירת הכוללים, אם אמא לא תוכל לשלוח את הילדים של האישה, אישה של אברך לא תוכל, היא מרוויחה 5-6 אלף שקל לחודש, 7,000 במקרה הטוב, והיא לא תוכל לשלוח את הילדים לפוטונים, אם כל ילד יענה לה 2,000-2,200 שקל, אז זה סגירת הכוללים. מה הוא ענה לי? לא, חלילה וחלילה, מה פתאום? דאגנו לזה. מגיל 21, אנחנו נדאג לכך שמגיל 21, מי שהולך לעבוד לא יצטרך לשרת בצבא. אז אני אומר לו, נו, אז עוד יותר אתה מחזק את דעתי, שאתם רוצים להוציא את האברכים, שלא ילמדו תורה, אתם סוגרים להם את הפרנסה של האישה, ואתם אומרים להם, תצאו לעבוד. הוא אומר, לא, הם יכולים לעבוד רבע משרה, חצי משרה, לא חייבים לעבוד כל היום, יהיה להם כמה שעות ביום לקבוע איתי לתורה. אתם, לכם יותר קל להסביר את זה, ברוך השם, אתם בני תורה, יש לכם אברכים תמיד חכמים בבית, ברוך השם, ואתם יודעים בדיוק מה זה תורתו אומנותו, אתם יודעים בדיוק את השיחה המפושטמת של רב חיים שמולביץ, 12 ועוד 12 זה לא 24 עם רבי עקיבא, כולם מכירים מה זה רצף של לימוד תורה בקדושה ובתהרה, ואת זה הם עושים לצערי הרב, אם אין קמח אין תורה, זאת הסכנה הגדולה, וזה עוד כשמלמדים זכות ואומרים, לא נפגע בתקציבים,
רבותיי, שלושה חודשים מהיום, ותראו את בנט, את שקד, אולי גם את שר נלחמים, ועוצרים את הדבר הזה, ותראו שבאמת התקציבים לא נפגעים. אז יהיה עם מי לדבר? זאת אומרת, תבחנו אותם במעשים, או שאתה מראש מטיל X1, מסמן ב-X את כל הממשלה הזאת, אין עם מי לדבר, אין על מה לדבר.
תראה, אני מאוד מעריך את ההתעממות, או את הרצון הזה שלנו לראות שאולי באמת אנשים מבטיחים לנו ולא יפגעו בנו. אבל לצערי הרב, נער הייתי וגם זקנתי. אני מכיר את הנפשות הפועלות. אני מכיר את ברית האחים בשנת 2013, כשהליכוד היה בשלטון וראש הממשלה עם נתניהו, מה הם עשו לנו, וכמה הם לא זיזו אפילו טיפה ציפורן קטנה שלהם, כדי שחלילה וחס להציל, שבחינו להם, זעקנו להם, אנשים רעבים, משפחות רעבות, ולא היה מעניין אותם מכיו זה, בתי ספר נסגרו, אני לא אשכח לעולם מה קרה ברשת החינוך שלנו, עם 600 כיתות שעמדו להיסגר עם סכנת כליה, עם לא מרן, זרטן, הציל ממש, ברגע האחרון השיג לנו תרומה גדולה, שיכלנו לעבור בה את החודשים הללו, עד שיפלנו את הממשלה הזאת. אז עכשיו שאתה אומר לי ממשלה, כשאיבט ליברמן יושב ראש ועדת הכספים, הוא שר האוצר, כשאני רואה את ההרכב של הממשלה, כשאני רואה את ההסכמים הקואליציוניים, אתה שואל אותי, בוא נחכה שלושה חודשים, ובוא נראה מה הם יעשו? אני אומר, אנחנו נעשה נלחם, מהיום הראשון ננסה להפיל את הממשלה, לא ניתן להם להעביר שום דבר בחקיקה בכנסת, בשום נושא, ננסה לטרפד, ננסה לגלות את האמת, שאין שום דבר שמאחד אותם חוץ מתאבת שלטון ויצר נקמה בבין נתניהו, וזה הכי טוב, אני יותר רגוע כשהם יפלו.
חבר הכנסת, השר עדיין, הרב אריה דרעי, אנחנו מאוד מודים לך.
תודה רבה לכם.
אבל אפשר לאחל בהצלחה, פעם זה באמת מאבק ציבורי, לא מפלגתי, בהצלחה. שתצליחו במאבק הזה.
אני שוב חוזר ואומר, המאבק, קודם כל, הוא על האופי היהודי של מדינת ישראל. זה לא מאבק רק על הציבור החרדי. זה על כל, איך נגדל פה את ילדינו ואת נכדינו. האם עדיין ישמרו, יזכר שם שבת בישראל? האם עדיין אפשר יהיה לשמור על רבנות ונישואים וגירושים על פי הלכה ובתי דין וקהילות וקשרות?
ואתה לסיום רק ברמה האישית לא עוזב את העיר, נשאר בכנסת מלא מלא.
בטח בחודשים הראשונים, אני הבנתי שזו הייתה טעות, בכלל לחשוב על כזה דבר, לעזוב את הכנסת בתקופה שצריך לגבש ולרכז כוחות מאוחדים, כולם ביחד, אז אני אשאר, ובעזרת השם נקווה שזה יהיה מהר מאוד, לא נצטרך לזה, ונוכל בעזרת השם להתחיל לעשות, להמשיך לעשות, אבל אנחנו בחודשים הללו נעשה את הכל, כדי שבעזרת השם...
תודה רבה ובהצלחה.
שהגזירות עליהם לא יכולו. תודה, כל טוב.
תודה רבה, שבת שלום. חזרנו מהפרסומות, ואנחנו מסיימים עוד שבוע של פלפוליטיקה. יעקב, איזה שיר מתנגן ברקע? אתה בחרת השבוע.
כן, אחרי הרעיון הדי מדכא עם אריה דרעי, אני מוכרח לומר, אני צריך קצת להתעודד.
אבל הפתיח בשיר... שלך היה הומוריסטי.
כן,
האקזיט של קורח, כן.
כן, אבל הרעיון עצמו דיכא אותנו. אנחנו נשמע את השיר של אודי דודי, כמדומני, תחשוב טוב, יהיה טוב, אז בוא נחשוב טוב, ואולי יהיה טוב.
תאמין בעצמך. שבת שלום, אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה, לאורי אחימי שנמצא באולפן בני ברק, לצוותים באולפני ירושלים ורחובות, שנראה שבועות יפים יותר. שבת שלום.
במשקפיים רק אפור מחר אפשר לראות דרכם שוב את האור הכל תלוי בכל שלך אומר בפנים תחשוב טוב יהיה טוב תמיד יהיה טוב, תאמין בעצמך